שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, וכמו שאומר איתן אבריאל, פעמיים כי...
טוב, טוב, טוב.
לא יודע אם טוב, אבל...
לא, למה? יצא השמש, נגמר, נכון. נגמר החורף.
נכון, נכון, מסתיים החורף.
קריר ונעים.
האביב הגיע. תשמע, תכף אנחנו נדבר פה על חומוס. שיחה מאוד רצינית על חומוס ועל כסף, ועל הרבה כסף כנראה. אנחנו נשמור את זה קצת אחרי הפתיח הבא, שבו אנחנו נדבר על זה, בין השאר אנחנו נדבר על איש העסקים אלפרד אקירוב, שמנסה מזה שנה בעצם לרכוש את השליטה בחברת כלל ביטוח, ולמרות שהרגולטורים רומזים לו שזה לא לעניין, שהוא לא מתאים לזה, הוא לא מתייאש, הוא מנסה לפעול בכל דרך כדי לבצע את העסקה. אז האספה הכללית של בעלי מניות בכלל ביטוח הייתה אמורה היום לבחור דירקטורים חדשים, אבל רשות ניירות ערך דרשה לדחות את ההחלטה, כדי לעכב עוד קצת את הניסיון של אקירוב להשתלט. והשאלה מי ינצח במאבק הזה, הטייקון או הציבור? אסא ששון יהיה איתנו בדיוק בעניין הזה. בראשון לראשון, שזה ממש בקרוב, ביום ראשון הקרוב, המיסוי על מכוניות חשמליות אמור לעלות ולייקר את המכוניות הללו באלפי שקלים, ואפילו בסכומים שעולים על 10,000 שקלים למכונית. וזה מעורר הרבה מאוד לחצים מצד לוביסטים שטוענים כי צריך דווקא לעודד מכוניות חשמליות בגלל יתרונם הסביבתי. ומולם כלכלנים שטוענים זוהי הטבה לעשירים, והם האנשים האחרונים שאנחנו צריכים לעודד. העניין הוא ששתי הטענות נכונות, אז איך פותרים את הדילמה? דניאל שמיל, כתב הרכב, יסביר. יאללה, מתחילים.
סמי, תאמר לי, שמעת על מבצע גרגיר הזהב?
זה משהו של סיירת מטכ"ל, של השייטת, של איזו יחידה קרבית יוקרתית במיוחד.
לא, אז מדובר בסיירת היוקרתית של עובדי מע"מ ומס הכנסה. הם עשו ביקורת בפלאפליות וחומוסיות בכל הרחבי הארץ.
אגב, יש חומוסייה בפלורנטין שקוראים לה גרגר הזהב.
כן, כן. הם קראו למבצע גרגר הזהב, ומסתבר שהם באמת פשטו על שורה מאוד ארוכה של מאוד חומוסיות ופלאפליות ברחבי הארץ, על מנת לוודא או לברר האם הם משלמים מע"מ כחוק, האם כל אחת מהעסקאות וכל אחד מהפיתות נרשמות כדין בקופה הרושמת, והם מצאו באמת חריגות מאוד מאוד גדולות. הם גבו 120 מיליון שקלים, זה סכום יפה, ו-112 כלי רכב שהוקלו עד להסדרת תשלום.
ואני גם, עד כמה שאני מבין, הם הצליחו לגבות את הכסף הזה מ-1,250 עוסקים שונים. אתה לוקח את ה-120 מיליון האלה, מחלק אותם, אתה רואה פה שיש פה באמת סכומים מאוד כבדים שמתגלגלים שם.
כן, אז בדיווח של רשויות מס הכנסה ומע"מ, באמת עולה את מה שכל אחד מאיתנו קצת חושד כשאנחנו עומדים בתור לפלאפל ולסביך, שבוא נגיד לא כל העסקאות ולא כל המנות נרשמות שם כדין. יש להם תיאורים די צבעוניים ומשעשיים לעניין הזה, למשל, ואני ממש מצטט כרגע מההודעה של רשויות מע"מ. במהלך המבצע הגיעו המבקרים לדוכן פלאפל בפתח תקווה. הביקורת נערכה בעקבות חשד כי בעל הדוכן אינו מדווח כראוי על הכנסותיו, ולאחר תצפיות מוקדמות נערכה קניית ביקורת. כנראה איזה מישהו שם התחזה ללקוח ורכש את המנה, שגם לאחריה בעל הדוכן לא רשם את הקנייה בשום מקום. אז לאחר שהזדהו בפני עובדי רשות המיסים, אמר בעל הדוכן שהוא מנהל רישום פרטי בבית על הכנסותיו, ומסר מידע שגוי, הוא סרב לענות על שאלות נוספות. עוד יותר משעשע, במקרה אחר, בעל עסק למכירת חומוס בנתניה, בוצע אצלו חיפוש בעסק בליווי שוטרים ואותרו ליקויים בניהול ספרים, התגלה שאין לו קופה רושמת. אז לשאלה מדוע אין לו קופה רושמת, הוא אמר, בקרוב אני אשים קופה, עניין של חודש-חודשיים.
כן, אז הם בעצם אומרים, אנחנו הולכים על משהו שהוא כזה, יכול להיות שהוא התפתח אפילו באיזה פולקלור כזה של... אתה לא מצפה מחומוסייה גם שתוציא לך חשבונית, גם אף אחד לא יגיש למעסיק שלו חשבונית על ארוחה עסקית בחומוסייה או בפלאפל, אז נהיה פה איזו כלכלה שחורה של החומוסיות האלה והפלאפליות. אבל תשמע, אני מכיר אדם שאנשי מס הכנסה פשטו על העסק שלו לפני כמה שנים, והוא סיפר לי, היה לו גם פלאפל וגם שוארמה, והוא סיפר לי שאנשי רשות המיסים בדקו כמה בשר הוא קונה ביום, כמה פיתות, כמה מנות יוצא מכל הבשר ומכל הפיתות, והם אמרו לו שלפי החישובים שלהם, הוא היה צריך לדווח על עוד איקס מנות, והוא התחיל להתווכח איתם, שנכון שהוא שם, אני לא יודע כמה, 60 קילו בשר, אבל תוך כדי צליעה, אני יודע מה, יש נוזלים, ויש שומנים, והמשקל מתכווץ, אבל הם ידעו להשיב גם על זה, משום שהם כבר עשו כמה וכמה ביקורות בשווארמיות, אז באמת במקומות האלה יחסית קל להעלים, כי אתה גם משלם לרוב במזומן, אתה לא משלם שם באשראי או בסלולר, זה מקום שבאמת קר פורה להעלמות מס.
אפשר גם להזכיר את הסיפור ההיסטורי האלמותי של פקחי מס הכנסה מלפני למעלה מ-30 שנה לדעתי, שהיו ניגשים לפח הזבל בפלאפליה, והולכים ומוציאים משם את הפינה של הפיטה, כן. שצריך לגזור עם הסכין היפנית, כדי להכניס מפנים את, את הכדורים ואת
ואז
הסלט.
ואז פתרו את זה, ואז... התחילו לתגן את הקצוות האלה, ולצד אותם כאיזה צ'ופר כזה, עד שהמנה תהיה מוכנה.
אבל אחרי שצחקנו קצת על העניין הזה, ואחרי שאנחנו מבהירים שזה ממש לא בסדר, שלא לשלם מס הכנסה ולא לרשום עסקאות, מע"מ וכל מה שצריך, גם בעסקי מזון מהסוג הזה, זה בעיקר בולט לנו, כי לא קיבלנו בחודשים האחרונים הודעה דומה מטעם רשויות המס על פשיטה וחקירת עומק שהם ביצעו בקרב איזשהו מיליארדר שמדווח על משום מה אפס מס, למרות שיש לו מאות מיליוני דולרים של, של נכסים.
אולי בגלל שלמיליארדר יש חברות בהולנד וחברות באי הבתולה וחשבונות מס בפנמה, חשבונות בנק בפנמה ובכל מיני מקומות.
לא אולי, אלא כנראה בוודאות, אבל העניין הוא שללכת ולעשות את העבודה מתחת לפנס איפה שקל, ואיפה שהמספרים, אפילו 100 מיליון שקלים, הם בסופו של דבר לא הכי גבוהים, וכנגד זה להזניח, או לא להיכנס לתיקי מס הכנסה ותשלומי המיסים ותכנוני המיסים, של העשירים ביותר, זה משהו שהוא שגוי פעמיים. פעם אחת במונחים של כמות הכספים שאפשר לגבות, ופעם השנייה, שזה הדבר היותר חשוב, זה פסול מבחינה מוסרית, כי אנחנו יודעים מהנתונים שהעשירים ביותר כמעט ולא משלמים מס, ואם הם משלמים, אז זה בשיעורים מאוד מאוד נמוכים.
כן, אבל זה העניין. הקלות המאוד ברורה בלתפוס חומוסייה, והקושי והמורכבות בלתפוס עסקים מאוד גדולים עם רישומים בכל העולם, עם קונסטרוקציה משפטית ומיסויית וכולי, וכמובן גם עם היועצים שעבדו פעם ברשות המיסים,
נו,
ועכשיו
בסדר,
עובדים עבורם.
בסדר, אבל החיים קשים, והצדק צריך לעשות. בסופו של דבר מערכת המס היא מערכת פרוגרסיבית שצריכה לעשות את הדבר הנכון, שזה לגבות פחות ממי שמרוויח פחות, ויותר ממי שמרוויח יותר, וזה לא קורה בין השאר בגלל הפער הזה, בין ידע המקצועי שצריך והרצון, בוא נגיד רצון העסקי והרצון הקריירה שצריך בשביל להתעמת עם החזקים והעשירים ביותר שלהם יש צבא של עורכי דין ורואי חשבון, לבין בוא נגיד הקלות של להגיע לאיזשהו בעל פלאפליה שבקושי סוגר את החודש ולהתחיל לספור לו את מספר הכדורים שהוא תיגן ואת כמה ליטרים של תחינה הוא רכש.
כן, השיחה הזאת עשתה לך חשק לחומוס?
לא, כבד לי כבר
חומוס. אולי היא עשתה לך חשק להיות טייקון שלא משלם מיסים?
זה יכול להיות. האוכל שלו יותר ענין בכל מקרה.
כן. יפה, טוב, אז נאחל לך שיום אחד אתה תהיה תיקון ושלא תשלם מיסים.
השאיפה שלי.
בהנחה שזו החלום שלך, אז אני זורם איתך. נקסט. שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי. שלום.
אנחנו, אתה יודע, כל פעם יש לנו איזו חברת ביטוח תורנית, שבה אנחנו לא מרוצים מבעל השליטה.
יש לומרו שאנחנו סתם חמוצים, כן?
או שאנחנו חמוצים. יכול להיות שאנחנו חמוצים, אבל אתה יודע, קודם כל צריך להגיד איזה מילת הברה. אנחנו דואגים פה למבוטחים, לא דואגים לאף אחד אחר.
אבל אי אפשר להתכחש לזה שחברות ביטוח בישראל זה ערוץ ויבה. זאת אומרת, יש סדרות עם טלנובלות שנמשכות, שנים.
זה רק בשנים האחרונות. קודם לכן זה היה ענף די,
כן,
די אפור ומשעמם.
טוב, אז היום החברה התורנית שאנחנו רוצים לעסוק בה זה כלל ביטוח. אנחנו יודעים על איש העסקים, איש הנדלן, אלפרד אקירוב, שרוצה להשתלט על החברה הזאת. אנחנו יודעים שהרגולטורים לא אוהבים את זה, ורומזים לו, ומאותתים לו, ומורחים את הזמן, ואומרים לו תביא ככה ותביא ככה ותביא ככה, והוא לא מבין את הרמז. הוא רוצה לרכוש את השליטה, והנה עכשיו הייתה אמורה להיות אסיפה כללית כדי להחליט שם מי הוא הדירקטורים החדשים, נכון. היום, ואז רשות ניירות ערך אמרה, תדחו את זה ביומיים. למה? כי?
מה שקרה זה שבתחילת השבוע רשות שוק ההון שלחה לאלפרד אקירוב מכתב, ובו היא אמרה לו חד משמעית, אתה לא יכול להשתלט על כלל ביטוח דרך החברה שלך אלרוב. אלרוב מחזיקה, רק נזכיר, אלרוב מחזיקה 15% מכלל ביטוח, ואמרה להם, אתה רוצה להשתלט על כלל ביטוח? בשמחה, תעשה את זה דרך אחת החברות הפרטיות שלך או בכל דרך אחרת, לא דרך אלרוב. כתוצאה מהמידע החדש הזה שנודע למעשה בתחילת השבוע, רשות ניירות ערך נזכרה הבוקר, רגע לפני האספה, לשלוח, לבקש מכלל לדחות ביומיים את האספה, כדי לאפשר לגופים המוסדיים זמן לחשוב על המידע החדש שהגיע לשולחנם, ואיך זה אמור להשפיע על ההחלטה.
מהו המידע החדש?
שאלפרד אקירוב לא יוכל להשתלט על כלל ביטוח דרך אלרוב.
לא, זה מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי במובן הזה שהוא יצטרך אולי... עכשיו, המסלול היחידי שנותר לו פתוח זה להשתלט מצוין. על ידי חברה פרטית משלו, ואז מצוין. הוא צריך להביא את כל הכסף מאיפה שלא יהיה.
הוא לא צריך להביא את כל הכסף. אחת הדרכים
הוא צריך
שלו...
להביא את הכסף. הוא צריך להביא יותר כסף.
הוא צריך להביא יותר כסף. לאלפרד אקירוב אין בעיה, גם בשיחה שלנו איתו אתמול, הוא אמר לנו, חבר'ה, כסף זה לא בעיה, אני רוצה את כלל.
אבל זה מה שטייקונים אומרים.
לא, אבל הוא מעדיף לרכוש את זה דרך חברות בורסאיות. הוא לא רוצה דרך הכסף האישי שלו. השאלה אבל כמה הוא נחוש? הוא מוכן לקנות את זה גם דרך הכסף האישי שלו?
לגמרי.
ככה הוא משדר לפחות, אבל...
שהוא נחוש לקנות את כלל. וכבר דיברנו לא פעם מה ההיגיון של למעשה להוריש את כלל לבנו ג'ורג'י. חברה מפוקחת, קשה לעשות בה, קשה להרוס אותה. הנה, אנחנו רואים מה קורה עם מגדל. קשה להרוס אותה, כאילו, זה באמת קשה להרוס חברת ביטוח, צריך להיות מאוד 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 מוכשר כדי להרוס חברת ביטוח.
זאת אומרת, מיליון בתי אב מגויסים פה עם כספי הפנסיה שלהם, כדי שהכסף הזה יינתן לפיקוח של הבן של אלפרד אקירוב, שדואג שאולי הבן שלו לא ינהל את הדברים בצורה מספיק שמרנית, אז טוב לו שזה יהיה בגוף מפוקח. זאת אומרת, זה התרומה של 1.5 מיליון בתי אב בישראל למערכת היחסים הכנראה לא פשוטה בין אלפרד לבין ג'ורג'י אקירוב. אני קצת ציני, אבל לא לחלוטין.
אגב, אני שמעתי בזמנו את אותו טקסט משלמה אליהו, שרכש את השליטה במגדל, והוא אמר, אני רוצה את זה לילדים. אני רוצה את זה לילדים שלי. נכון. אגב, הוא אמר את זה על אותו דבר גם על בנק לאומי, הוא רצה לרכוש נכון. את זה עבור הילדים. מינה את הבן שלו, הבן שלו זה לא הסתייע, עזב אחרי איזושהי תקופה, אחרי זה הוא גם נפטר, למרבה הצער, אבל כל העניין הזה של אני רוצה לקנות לילדים, זה נורא נחמד, אבל לא כשאתה מדבר על כסף ציבורי.
אני רוצה
לקנות לילדה בנק.
זה לא לכל, תקנה לה.
זה בסדר?
א', תקנה. אם יש כסף, תקנה. אני בעד.
עכשיו אני אגיד לך עוד סוד. כשאקירוב בא ואצלנו בשער היום, בציטוט, אומר כסף לרכישת כלל הוא לא הבעיה, אני לא מאמין לזה. כי כבר ראינו הרבה מאוד טייקונים, וכסף כן בעיה בשבילהם, וכאשר מדובר במיליארדי שקלים נוספים שהם צריכים להביא מהבית, אז זה לא כל כך פשוט. האנשים האלה לא עד כדי כך נזילים. הכספים האלה משמשים למשהו, הם משמשים לביטחונות, לדברים אחרים, הם אולי נפצעים בנדלן, הנדלן יורד, לך תדע אם אפשר לממש את הדברים האלה עכשיו. אלה בדרך כלל מילים שנאמרים כי אתה יודע... קל לדבר וזול להגיד את הדברים, פעם אחת. ופעם שנייה, מלכתחילה כל הדבר הזה עקום, וההצבעה הזו של הדירקטורים שם, עם יושב ראש דירקטוריון שמנסה להישאר בתפקידו, בן אדם שאקירוב שלח לשם, אבל נכון. בעצם בגד בו, החליף את אורו, ופתאום עכשיו הוא מייצג את החברה ולא את אקירוב.
לא בגד באקירוב, פשוט עושה את תפקידו כדירקטור, לייצג את החברה.
יפה אמרת, למרות שהוא נשלח בשביל
נכון,
לעשות דבר של אקירוב.
נכון, נשלח על ידי זה, אבל הוא עושה את תפקידו.
תשמע, כל הסיפור הזה הוא טלנובלה שאנחנו צוחקים מזה, ואנחנו קצת מציגים את זה בחיוך, אבל כשזה נעשה על, 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 על חברה ציבורית שנמצאת בשליטה, רוב המניות נמצאות בידי הפנסיות של הציבור, וכל הכסף שמנוהל שם, מה זה, 450 מיליארד שקלים או משהו כזה?
300,
קצת פחות, הוא שלנו, זה פשוט... אתה יודע, עצם זה שהסאגה הזאת היא עדיין ממשיכה, והבן אדם לא מרים ידיים ומבין, כמו שסמי אמר, את הרמזים האינספור, הולכים וחוזרים שהוא מקבל מהרשויות, יש בזה איזשהו סוג של, אתה יודע מה, שליפה של...
אני רק רוצה להגיד,
שליפה של אצבע משולשת כלפי הרגולטורים וכלפי הציבור.
איתן, אז אני רוצה להגיד הערה על זה. אני עוקב, אני חושב, 30 שנה אחרי רגולטורים, בעיקר בתחומים פיננסיים ועל ההתנהלות שלהם, ואני חושב שצריכה להיות ביקורת גם על רגולטורים, משום שיש להם איזו נטייה לדבר ברמיזות. או לדבר נכון. באיזה הרמת גבה, באיזה רבע קריצה, באיזה הסתייגות או משיכת כתף, ולא בצורה לגמרי. יותר ברורה ויותר נחרצת, שאומרת כן או לא. וברגע שאתה אומר לו, תשמע, אם תעשה א', ב', וג', וד', ואז וזה, ואולי, אתה גם מפתח ציפיות. ואני חושב שצריך לבוא ולהגיד, אדוני, אתה לא נראה לי כמו האדם הנכון לרכוש את כלל ביטוח, משום שאני לא רואה איזה ערך אתה תביא למבוטחים שם, אני לא חושב שזה ישפר את מצב החברה, יש לך הרבה מאוד חובות,
כן
אתה לא מתאים לי.
אני כן יכול לזהות סיכונים חדשים.
כן, ולא, אבל העניין הוא שאני חושב שאם הם יגידו את הדבר המאוד נחרץ ומאוד ברור הזה, הם חוששים שהם יעמדו שם לאיזה תביעה משפטית, הם יצטרכו לתת הנמקות לבית משפט, ולכן הם מנהלים איזה מין דיאלוג כזה של רמזים ורמיזות
אתה רחמן בן רחמן.
אבל אין תשובה ברורה, כן? או לא.
אתה כרגיל רחמן בן רחמן, כל מה שאמרת מדויק, אבל יש גם את הפן הנוסף, שאחרי שהם מסיימים את התפקיד כאחראים על גוף רגולטורי, הם הולכים לעבוד, חוזרים לעבוד בחלק מהמקרים בסקטור הפרטי, ואקירוב יודע למנות דירקטורים ולמנות מנהלים ולשלם להם הרבה מאוד כסף. אנחנו לא צריכים ללכת
ולהסתגל לחוק.
דירקטור עד לאחרונה בחברת אלרוב של אקירוב, שנדרש לטפל בין השאר בנושאים האלה במסגרת ועדות והצבעות של הדירקטוריון, הוא לא אחר, מאשר שמואל האוזר שהיה יושב ראש הרשות לניירות ערך עד לא מזמן, אותה רשות שעכשיו הוציאה מכתב לתחיית האספה שלא נוכל לאקירוב. אז אנחנו רואים את הדמויות שיושבים בדירקטוריון של אקירוב, אנחנו יודעים את מי הוא אוהב לגייס לחברות שלו, ואנחנו מבינים בצורה די ברורה, לא צריך אפילו, אתה יודע, זה לא בין השורות, זה כתוב למעלה בכותרת, את המוטיבציה.
אני רק חושב שיש פה נקודה אחת, ותרשה לי להיות דווקא מה שנקרא בצרפתית.
לך על זה.
לאבוקדו דיאבל. לא שהוא דיאבל.
וזי.
חס וחלילה. קודם כל צריך להבין שיש פה עניינים של...
פרקליטו של השטן.
כן, פרקליטו של השטן.
למי שאינו דובר צרפתית.
קודם כל יש פה עניין של... קודם כל יש עניין של זכות קניין. אם אקירוב לא ראוי לקנות חברה, סבבה שתית, כמו שסמי אמר, התייצב המפקח על הביטוח, תגיד, אתה לא ראוי לקנות את חברת ביטוח, א', ב', ג', ד'. כנראה שאין המפקח על הביטוח יותר מדי סיבות אמיתיות להגיד למה אלפרד אקירוב לא ראוי לקנות חברת ביטוח, ונוחי דנקנר כן היה ראוי לקנות חברת ביטוח. אז כאן יש לנו באמת את הדילמה הזאת, למי אנחנו מאפשרים לקנות ואיפה אנחנו עומדים, האם באמת אנחנו שוק חופשי, שוק פתוח, בהינתן הממשלה החדשה שעומדת בפתח, ונראה עד כמה באמת יהיה לנו שוק חופשי ושוק פתוח, אבל עד אז שוק חופשי ושוק פתוח, אנשים עם המון שעומדים בפיט אנד פרופר, ראשים לבוא ולקנות חברת
כן.
ביטוח.
אסה, איך תסתיים הסאגה הזאת? בסוף הוא יקנה לדעתך?
שאלה מצוינת, יש לו את הכסף, הוא מאוד נחוש לקנות את החברת ביטוח, זה כבר ממש...
יש לו את הכסף
משהו.
גם בפרטי?
גם בפרטי.
כן, והוא ילך על זה, או שברגע האחרון, כמו שהוא... שאיתן אומר, הוא יגיד,
לא,
מה אני צריך עכשיו,
אני דווקא חושב שאם אף רגולטור לא יבוא ויגיד לו, לא, אתה לא רשאי לקנות חברת ביטוח, הוא בהחלט ינסה ללכת לזה עד הסוף.
אי אפשר לקנות לג'ורג'י איזה מכונית חדשה?
יש לו.
ולפתור את הבעיה בצורה כזאת?
מכונית
חשמלית. אין איזה, אתה יודע, שאני עם הילדים, שניסיתי לפתור אימותים, הייתי הולך בטריק של להציע להם שני דברים. אתה רוצה שניצל, או שאתה רוצה חביתה? וככה זה היה נפטר בצורה קלה. הייתי מקבל הוראה מדויקת מה הם רוצים, והם לא יכלו אחרי זה להתחרט שלמה עשית לי כזה, או אני רציתי משהו אחר.
אגב, אצל טייקונים זה בדיוק אותו דבר, כשאלה אם אתה רוצה בנק או חברת ביטוח.
בדיוק.
מה בא לך?
בדיוק.
מה אוכלים לצהריים?
אם נסכם את העניין בזה, הטעות הראשונה, בוא נגיד, החטא המקורי של הרגולטור במקרה הזה, זה העובדה שבלי תהליך יותר מדי יסודי, מבלי ששמנו לב, הוא נתן לאקירוב לרכוש 15% מהחברה, סכום שמצד אחד הוא לא מהווה היתר שליטה, הוא צריך לרכוש יותר ולקבל היתר פורמלי, אבל מציאות של חברת ביטוח, שכל המניות שלה מפוזרות אצל הציבור, 15%, זה הרבה. ואז הוא פתאום מוצא את עצמו עם יכולות להשפיע על בחירת דירקטורים, או לנסות להשפיע על בחירת דירקטורים, ואם את זה דירקטורים שלו, אז הוא יכול להתחיל להשפיע על עסקים, לא דיברנו על עסקת מקס שהוא רוצה לבטל. אז נהיה פה סגה שלמה שהייתה מיותרת אם הרגולטור היה שם לב למה שהוא עושה, ומלכתחילה לא מאשר את הרכישה הראשונית.
אני חושב שהרגולטור קצת פחד להיכנס פה לעימותים מול אלפרד אקירו.
אבל על זה אנחנו מדברים,
וצוות עורכי דינו המאוד מיומן ומשופשף.
רגולטור לא יכול לבוא לעבודה בחרדה ופחד מפני אנשים עשירים.
נכון.
צריך
לבחון כאלה מתאימים.
To be continue.
לגמרי.
כן. יאללה. פרק 1432.
ביי.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתב הרכב שלנו, אנחנו ארבעה ימים לפני סוף השנה, ולפני ה-1 בינואר, המועד שבו, אם לא יקרה שום דבר, המס על רכבים חשמליים ועל רכבים היברידיים, ועל רכבים היברידיים נטענים אמור לעלות, שזה בעצם ביטול של הטבת מס שהייתה קודם, אלא שפתאום, ככה בדקה ה-99 או ה-115, אם נלך לפי המונדיאל האחרון, נוצר בישראל איזשהו מאבק ציבורי או שיח ציבורי עם השתתפות של חברי הכנסת על ביטול הזה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, השארת המס ברמה הנקרא לזה נמוכה במרכאות או לא, של 10% עבור רכבים חשמליים למשל. אז בוא תתחיל קודם כל מההתחלה ותספר לנו איך בכלל נוצר הסיטואציה הזאת ולמה פתאום 4 ימים לפני המועד אנחנו מנהלים מחדש שיח בנושא.
אז קרה כאן משהו מאוד אולי לא רגיל לישראל, דווקא שתכנון מראש כבר ב-2019, רשות המיסים בדיוק מתכננת איך השתנו המיסים על הנאות חלופיות, גם היברידיות, גם חשמליות וגם פלאגין, ובמקרה הזה התוכנית הייתה שב-2023 המיסוי החשמליות יעלה, כי אולי לא יהיה צורך בהנחה כל כך גדולה, כלומר ברשות המיסים הניחו ב-2019 שהירידה במחירי הסוללות תימשך, היא ירדה מאוד בשנים לפני כן, וציפו שזה ממש,
כן, כלומר, זה היה התוכנית, והיא כבר נקבעה לשנים, כן, הקרובות גם כן. והנה פתאום בדיוק מגיעים חברי כנסת, במקרה זה אני חושב שזה היה חבר הכנסת גפני מהחרדים,
כן.
לא מתאים לו. למה בעצם? ממתי הוא נהיה הגיבור של נהגי הרכב החשמלי?
צריך להגיד לא בשם ראש ועדת הכספים, יהדות התורה, כן.
כן, כן, תמיד. אז באמת, לא שמענו הרבה דברים מגפני לפני כן. הכנסת הייתה משותקת חודשים ארוכים בגלל הבחירות, לרשות המיסים זה היה די נוח, הם עד הרגע, גם עכשיו, תומכים בעלאת המס. גפני בא ואומר משהו שהוא באמת נכון, מחירי המכוניות החשמליות, כלומר לא רק שמחיר הסוללות לא ירד, הוא דווקא עלה. כי המלחמה באוקראינה ומשבר השבבים וכל הבעיות שעובר תעשיית הרכב העולמית, גרמו לזה שהמחירי המכוניות החשמליות רק הולכים ועולים, ואם עכשיו נוסיף לזה עוד עליית מיסים, זה פשוט ירחיק אותן מהאדם הסביר, ויקטין את החדירה של מכוניות חשמליות לישראל, וזה משהו שחשבנו שאנחנו רוצים.
כן, העניין הוא שיש פה באמת איזה דילמה, כי אנחנו רואים שמכוניות חשמליות, יוקרתיות, בסופו של דבר מגיעות לאנשים שבאמת ידם משגת, אנשים עשירים, זה האנשים האחרונים שאתה רוצה לתת להם הטבה. נדמה לי שבעבר היה אותו עניין עם ג'יפים וסולר, שהסולר היה מאוד מאוד זול, ופתאום קלטו שבעצם המדינה מסבסדת או מעניקה תמריץ לאנשים עשירים לקנות ג'יפים שהם כמובן צורכי הרבה אנרגיה, עד שהם גילו שזה בעצם הטבה לעשירים. אז איך אתה מתמודד עם העניין של מצד אחד כן לעודד רכב חשמלי, ומצד שני שהעידוד הזה לא יגיע לאנשים שהכיסים שלהם מלאים?
אז האמת שרשות המיסים עם זה כבר התמודדה. היא מגבילה את גובה הטבה המרבי, השנה זה היה 75,000 שקלים, בשנה הבאה זה ירד אפילו ל-60,000 שקלים, וזה אומר שמי שקונה מרצדס EQS וכמעט מיליון שקל, הוא למעשה לא מקבל, ההטבה שהוא מקבל היא זניחה. זה לא רציני. אפשר היה גם להשתמש בדרכים אחרות, למשל להגביל את מחירי המכוניות לצרכן שמקבלות הנחה, ואז אתה נותן ליבואנים איזשהו תמריץ להפחיד את מחירי המכוניות שלהם, אני לא חושב שמישהו נלחם כאן על הזכות לקנות פורשה ואודי יקרות, אלא באמת על אותן מכוניות משפחתיות, שמשפחתית חשמלית היום עולה 160 ועוד מעט 170 אלף שקל, וזה המון, זה לא מחיר של משפחתי שממוצעת.
אז כאן אני חושב שיש כאן טעות אולי אפילו יסודית בניתוח או בפריימינג, כמו שאומרים, של הדיון הזה. המטרה של, או הנושא של מכוניות חשמליות, הוא לא קשור ישירות לנושא של שוויון חברתי ורכישה פרוגרסיבית של מוצרי יוקרה. המטרה המרכזית היא העובדה שמכוניות בנזין ומכוניות סולר מזהמות מאוד. האוויר בגוש דן, באזור ירושלים, בחיפה, במקומות שיש פקקים כל היום, הוא גרוע ורעיל בצורה קיצונית. אלפי אנשים סובלים מזה, ממחלות, ומן הסתם ניתוחים יכולים גם להראות שזה גורם למוות של אנשים. והיעד הסופי צריך להיות שלא יהיו מכוניות מזהמות, ושכולנו ניסע על רכבים חשמליים, גם אם נכון שאת החשמל הזה צריך לייצר ממקורות אחרים, וכרגע מייצרים את חלקו אפילו בפחם, שלא בגז. אבל הנה, כל מדינות העולם המערבי מעודדות בצורה אקטיבית, לא רק שהן לא מורידות מיסים, הן אפילו נותנות מענקים לאזרחים ללכת ולקנות מכוניות חשמליות. אם אתה בא לאירופה, כמעט כל מדינות אירופה, אני יודע את זה בוודאות על צרפת, נותנות cash money, 5,000 יורו, אם אתה קונה רכב חשמלי. ואין מיסים בכלל.
וגרמניה,
ארצות הברית. ארצות הברית העבירה עכשיו תקנה חדשה, קראו לזה משהו שקשור לאינפלציה, אבל בעצם זה תוכנית ירוקה של טריליוני דולרים, שחלק מרכזי בהם זה שוב הטבות לקונה רכב חשמלי, ופריסה לאומית גדולה ומסיבית של עמדות הטענה, דבר שהוא זה. אז כל העולם רואה תמונה אחת ברורה, רוצים לעבור מהר לרכבים חשמליים בשביל להקטין את הזיהום. אצלנו אנחנו מערבבים את זה עם כן או לא הטבות פרוגרסיביות לעשירים, וכמובן הכנסות המדינה, שזה שני נושאים שבכלל לא קשורים לסיפור. והניסיון לערב את זה ולהגיע להחלטה דרך זה הוא לטעמי פסול מלכתחילה.
אני מסכים איתך, איתן. אפשר לראות איך ברשות המיסים רואים שכבר השנה חדירת המכוניות החשמליות הגיעה ל10% מהשוק.
מצוין, בוא נדבר ב90%.
כן. ואז הם רואים את הכנסות המדינה יורדות. כן יש מקום גם לדבר על השוויון, כי בעצם מה שקורה כאן, בגלל שישראל היא מדינה שגם ככה היא השוויון, הפערים הם גדולים מאוד, אז אתה רואה שיש אנשים שמסוגלים לקנות מכונית חשמלית, ואז משלמים כמעט כלום על התחזוקה והאנרגיה שלה, ומי שלא יכול נתקע עם מכונית ישנה, שהיא גם מזהמת וגם הרבה יותר יקרה להחזקה, הוא משלם מחיר הדלק שלו יעלה בקרוב מעל 7 שקלים לליטר, בינתיים זה שגם עליית מחירי החשמל לא מאוד תפריד
את
מי ש...
גם את כל הדברים האלה אפשר לפתור בעזרת מבנה מתאים, יחד עם לא לבצע עכשיו, או לא לתת עכשיו תבריץ לאדם לקנות רכב מזהם, או להעלות לו את האלטרנטיבה של רכב חשמלי. זאת אומרת, היה אפשר לפתור את כל הבעיות האלה, כולל את בעיית המס. אני רוצה באמת, אני לא יודע מה דעתך, אבל אני לא מודע לזה שהחרדים, יש להם איזשהו, אתה יודע, סימפתיה מיוחדת לקנות מכוניות חשמליות דווקא. מאיפה לדעתך יכול לבוא באמת האג'נדה הזאת של חבר הכנסת גפני להתעסק עוד לפני שהממשלה בכלל, אתה יודע, יצאה לדרך, דווקא עם הסעיף הזה? מי אולי לחש לו על האוזן שיעלה את הנושא הזה?
ניחוס שלי, היבואנים. אין לזה קשר לכיפה.
היבואנים הם חלק מהעניין, בוודאי, ויש עוד כל מיני אנשים שאני יודע שהגיעו וחשו על אוזנו, אבל בוא גם לא ניתן לגפני קרדיט כל כך גדול. הדיון הזה שנקבע בשנייה האחרונה, רגע לפני שהמס עולה, בוטל, כי יש דברים דחופים יותר לסדר ומה של הוועדה, ואתמול גפני אמר שהוא יבקש משר האוצר הבא אולי להוריד את המס, שזה, אנחנו מבינים מה המשמעות של זה. אז גפני אמר כמה דברים, זכה לכמה, אולי זה מאזן גם את התחושה הכללית שמעמד הביניים והציבור החילוני מקבל הרבה מכות מהממשלה החדשה המסתמנת, והנה יש צעד שהם לפחות תיאורי או הצהרתית בעד
לזה יבטלו את אגרת הגודש.
אבל זה לא...
יש להם עוד דרכים באותו עניין. אנחנו לא נדבר על האגרה עכשיו, אבל תאמר לי, שורה תחתונה, שבוע הבא, בוא נגיד, ההטבה יורדת, המיסוי על רכבים חשמליים עולה, באיזה סדרי גודל?
אז זה בעצם, המיסוי צריך להגיד לא מגיע למס של מכונית רגילה, מכונית רגילה משלם 83% מס, חשמליות זה יעלה מ10% ל-20%, אבל זה עדיין דרמטי, כי העליות על מכוניות חשמליות יהיו לפחות 10,000 שקלים, וככל שמחיר המכונית עולה, ככה נראה גם את המס
וזה
גדל.
וזה בנוסף לעליות של מחירי המכוניות החשמליות התרחשו, נרשמו בשנה האחרונה בכלל, ללא קשר לנושא של המס,
כן, כן.
עקב הביקוש ובעיות ההספקה וכל הדברים כן, הללו. בעצם היום...
רגע, רק צריך להגיד שבשנה האחרונה, 10% מכלי הרכב שנמכרו היו חשמליים? סדר גודל?
כן, זה פחות או יותר, עוד מעט יהיו נתונים מדויקים, אבל זה בערך כן. המספר שהגיע.
אוקיי, אנחנו נמשיך ונעקוב, נראה מה יעשה המס הזה למכירת מכוניות חשמליות ב-2023. דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה לשניכם.
תודה.
איתן אבריאל, נראה לי שסיימנו להיום.
אני גם חושב.
כן?
מוקדם יחסית.
בסדר, מוקדם. גם טוב לסיים מוקדם, אני יודע לך ואני יודע לאברי רוזן צבי שעורך אותנו.
כן, גם מחר יש ים.
גם מחר יש ים וגם מחר יש האינטרסנטים, תהיו כאן איתנו, תודה ולהתראות.
שלום.